ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מעילה דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע העמוד בתחילת פרק חמישי, פרק הנהנה מן ההקדש. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו האם מעילה תלויה בכך שהוא נהנה ופוגם או די באחד. הנאה, אני חושב, זה מובן מאליו. בזה שאדם נהנה מפריט מסוים, זה לא מחייב שהוא גם הוריד מערכו. פוגם מאידך, זה מצב שאתה מוריד מערכו, מפחית חומר האוטופרית וכדומה. פוגם, אני חושב גם המילה הזאת מעבירה את ההבנה במלואו. עכשיו המשנה, הנהנה מן ההקדש שווה פרוטה אף הפי שלא פגם. מעל דברי רבי עקיבא, והחכמים אומרים כל דבר שיש בו פגם לא מעל עד שפגום. אם מדובר בדבר שניתן לפגימה בשימוש רגיל, ואם הוא כזה, אז אין מעילה עד שזה קורה. כלומר, הנאה גרידה אינה מחייבת שיהיה בו מעילה, שאדם עובר במעילה לפי התנאים האלו. ושאין בו פגם, כיוון שנהנה, מעל. כיצד? עכשיו, יש לנו לברר דרך דוגמאות מה הם הדברים האלו. דבר שיש בו פגם, בניגוד לדבר שאין בו פגם. הגמרא מסבירה, המשנה מתחילה עם תיאורים או דוגמאות של דבר שאין בו פגם. אני רק מדגיש עוד פעם, כל דבר ניתן להצמיד לו איזה חומר נפץ ולחסל אותו ולגמור אותו לגמרי. אנחנו מדברים במסגרת שימוש רגיל שבדבר, ויהיה אפילו הבהרה בעניין הזה בהמשך הגמרא, דרך שימוש רגיל הוא לא נפחת, הוא כל החומר נשמר לעולם, בצמיתות. עכשיו, דבר שאין בו פגם, הנה, המשנה אומרת, נתנה קטלה בצווארה, זה סוג תכשיט שנשים לובשות סביב צווארן, הוא נקרא קטלה, והוא נעשה מזהב במקרה הזה. רש"י כותב, ארבע שורות מתחת לגמרא, נתנה קטלה ענק של זהב. ענק זה השם אותו תכשיט שנשים לובשות סביב צווארן, והוא של זהב של הקדש בצווארה, או טבעת בידה. אז זה מה שהמשנה אומרת כאן. מה עוד? אמרנו טבעת בידה, המשנה ממשיכה, שתה בכוס של זהב. זהב הוא חומר שלא בדרך, בשימוש רגיל לא נשחק. אז כיוון שנהנה מעל, ויש רש"י מביא איך מודדים העלה, איך עומדים עם א', איך עומדים. ורש"י כותב באמצע דיבור המתחיל או שתה, הוא כותב כמה רוצה אישה ליתן ששאלו תכשיטים כללו להוליכן לבית המשתה להתכבד בהן. אישה רוצה לראות יפה בחתונה, באמת שמה קישוטים, מתקשטת, ומשלמת להקדש שיעור הנאה שנשתמשה בהן. אז אנחנו נמשיך במשנה. לבש, כאן הם דברים שיש בהם פגם. לבש בחלוק, סוג בגד שעם לבישה היא גם נשחקת. כיסה בטלית, ביטה בקלדום, לא מרל עד שיפגום. הנהנה מן החטאת, קורבן חטאת, כשחיה לא מרל עד שיפגום, כשמתה, בחטאת מתה, אז אין לה ייעוד, לא, אין לה שווי כספי, כמובן היא פסולה כעת להקריב אותה, וגם לא ניתנת לפדיון, אז אין שום שווי כספי בחטאת מתה. ממילא התוצאה מכך, כיוון שנהנה מרעל, לא שייך לדבר על פגם בדבר שאין בו שווי. הגמרא, תנא, מודה רבי עקיבא לחכמים בדבר שיש בו פגם. אם אנחנו נחזור למשנה, בתחילת המשנה ראינו מי שנהנה מן ההקדש אף הפי שלא פגם מעל, וכאן הברייתא אומרת שאותו רבי עקיבא מודה לחכמים בדבר שיש בו פגם. אז יוצא כך שדבר שאין בו פגם, אדם נהנה, לפי רבי עקיבא נהנה שווה פרוטה, הוא חייב. זה הנושא של המשנה שלנו, הפתיחה של המשנה. דבר שיש בו פגם לפי רבי עקיבא, הוא, רבי עקיבא מודה לחכמים שאם זה דבר שניתן להפחתה, אז אין מעילה עד שיפגום. אז שואלת גם במאי כמפלגי, לפי מה שפרסנו בפניכם כעת, יוצא שאין הבדל בין רבי עקיבא לחכמים, חייב להיות, אחרת שניהם לא מופיעים במשנה. אמר רבה בלבוש מציעון כבר אמצע ומלמלה, בדוגמאות האלו יהיה הבדל בין רבי עקיבא לחכמים. כדי להבין מה שהגמרא, מה שרבה עונה, אנחנו נפנה לרשי. אמר רבה בלבוש מציעה, דלא לביש מבחוץ לגמרי, דמלבוש החיצון, מה המהות שלו, פגם לאלתר, ולא לגמרי בפנים, גם השכבה שצמוד לבשר אדם, כמו גופיות, סמוך לבשרו, דהו נמי פגים לאלתר, שמתחכך בבשר. על שני הדברים האלו לא דובר, אלא בלבוש שלובש בינתיים, הוא אמצעי. כמו אם אנחנו מדברים על מעיל, חולצה וגופייה, אנחנו כעת מתמקדים בחולצה. בין מלבוש, אותו לבוש בינתיים הוא בין מלבוש העליון ובין התחתון, כמו שתיארנו עכשיו עם החולצה, שאינו נפגם עד זמן מרובע. הפריט הזה יהיה דוגמה שבו חולקים רבי עקיבא וחכמים. ומלמלה, הרש"י תפרט אחר כך, אנחנו רק ממשיך בהסבר מה זה מלמלה. בגד של פשטן שדק ביותר, תלמיד בלגיטין, דבר הנמלר ונמתח. המילה מלמלה מתאר בגד שהוא שנמלר ונמתח, דהבי כי אמגוזה ופלגה. אמגוזה זה אגוזת, כשאדם רוצה לקפיל בגד כזה, כל כך דק שאתה מקפיל אותו, הוא יהיה בסדר גודל כזה של אגוז וחצי, שכל כך דק שכשכורכים, מקפלים, כשכורכים אותו כולו ביחד, אין הכרח גדול יותר מאגוז וחצי. ולפי שדמיו יקרים הרבה, אינו לובשו אלא פעם בשנה או פעמיים, ומשמרו הרבה שלא יפגם. עם כל התיאורים האלו, התוצאה היא כזה, ואין בו פגם עד זמן מרובע. אנחנו כפכבנו את המשפט הזה כמו שכפכבנו אותו למעלה בעניין הלבוש מציעה, גם שם ראינו אינו נפגם עד זמן מרובע. ובהפליגי, והנה הגענו למה שחיפשנו, ההבדים בין השיטות. רבי עקיבא סבר, הואיל והוו דברים שאינן נפגמים לאלתר, אף אגב דפגמי לאחר זמן, כיוון דלא פגמי לאלתר, מאחר שאין פגם ניכר באופן מיידי, הווה כדבר שאין בו פגם. ואז מה הכלל אומר בדבר שאין בו גם דמוענים בו כיוון שנהנה ממנו בשווה פרוטה אף הבי זה לא פגם ורבנן סבי הוי ויש בו גם מכל מקום לא מעל עד שיפגום עד שיהיה הפחתה במציאות לפי חכמים עד אז אין מילה למרות שהבן אדם נהנה ממנו. אנחנו כעת חוזרים לגמרא, תנו רבנן ונשים לב, יש כאן ברייתא שממשיך עד י' ת' עמוד א', זאת אומרת מכאן כל עמוד ב' עד י' ת' עמוד א' הוא ברייתא. הברייתא פותחת בפסוק מויקרא פרק א' פסוק ת' ו', ואנחנו הוספנו בשוליים את הטקסט, את כל הפסוק. שם כתוב נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם והביא את השמו לשם. אז אנחנו פותחים בברייתא הזאת עם המילה נפש מהפסוק. מי זה, מה זה נפש? אחד היחיד ואחד הנשיא ואחד המשיח. משיח הוא כבר כמו כהן גדול שהוא נמשך בשמן המשחה. אז דיני מעילה, האיסור להנות הנאה פרטי מדבר שמוקדש שייך לכולם, כולם שייכים. הגמרא תשאל בהמשך, לכאורה זה פשוט, אז כולם חייבים, למה צריכים לפרט, למה צריכים להגיד שכולם חייבים בזה? אז הגמרא תיתן תשובה, היה אבא מינה לחשוב שאולי אחד אנחנו לא נגלה כעת מי, ושאחד מהם ברשימה אולי הוא לא שייך באיסור מעילה. נמשיך בגמרא וגם בדרשת הפסוק, כי תמעול מעל. אין מעל, המילה, המשמעות המילולי של המילה מעל, אלא שינוי. ואנחנו מדברים על דבר של הקדש, אתה משתמש בו בצורה פרטני, זה שינוי, אתה משנה את היעוד שלו, את המטרה שלו מקודש לחולין. והגמרא מוכיחה שזה משמעות המילה מעל, שינוי. ואנחנו גם הוספנו משולשים, ובשוליים כתבנו המטרה של המשולשים זה ליצור קשר בין הנאמר כאן והגמרא בדף י' ת' עמוד א'. אז מי שיש לו אפשרות להסתכל בדף י' ת', אנחנו נראה משולשים באמצע עמוד לסוטה, לבוא לכוכבים, לתרומה, הם מקבילים למשולשים כעת, שגם כן אם אתם רואים הוספנו את המילה בין השורות בסוטה, מילה שמתאר הנושא של הפסוק שהגמרא תצטט עכשיו, והמשולש השני בי"ח עמוד א' שורה האחרונה זה בעבוד הזרה, כי הפסוק מדבר בנושא עבוד הזרה, ובי"ח עמוד ב' שורה רביעית בתחילת השורה נאמר חטא שמה כתוב בתרומה. אז אלו הם הנושאים שמתייחס אליהם בדף י' ת' עמוד א'. אמרנו שהמילה מעל הוא שינוי, וכן הוא אומר, ממשיך הגמרא שתי שורות מסוף י' ח' עמוד א', וכן הוא אומר בעניין סוטה, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. מה זה? מה היא עושה? היא משנה מבעלה להיות עם גבר זר. בתוספות שתי שורות מסוף התוספות דיבור המתחיל אין מילה שם, והוספנו בגמרות המסוימת כוכבית, אפשר למצוא מהר, שם כתוב בתוספות ומייתי ראי מסוטה שהיא עושה שינוי, שמנחת בעלה ומדבקת בנואף שלה שהוא חולין, הוא גנאי לה. אולי אם אפשר להוסיף פירוש להרחיב על דבר של תוספות, מה זה אומר שהוא חולין? כי אישה שהיא מתחתנת קוראים לזה קידושין, לשון קדושה, והיא משנה גם הייעוד שלה להיות אישה, אשת איש עם בעלה, שזה מסגרת של קדושה, והיא עוברת לנואף, שזה הניגוד, זה חולין. נחזור לגמרא, ואומר בעניין עבודה זרה, כאן מביאים פסוק מדברי הימים, שוב פעם המטרה של הגמרא להראות, להוכיח שמילה מר זה עניין של שינוי, וכתוב וימעלו בלוקי, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אבותיהם ויזנו אחרי הבעלים, בעלים זה אלו הם עבודה זרה, ורש"י בשורה אחרונה בעמוד א', וכן הוא אומר וימעלו וכו' ויזנו אחרי הבעלים ששינו עצמם מן המקום, מן הקדוש ברוך הוא, לעבודת כוכבים. עכשיו הברייתא ממשיכה פה בעמוד ב', שורה ראשונה, בהעלאת אפשרויות שאנחנו רוצים לברר האם שייך מעילה בדברים הבאים, ואז הגמרא תדחה. יכול, כאן היכול הוא האם נאמר שיהיה מועיל בדברים הבאים, יכול שיהיה מעילה פגם ולא נהנה, או נהנה ולא פגם. אנחנו נחזור על הדוגמאות עוד מעט. ובמחובר לקרקע, אדם נגיד נהנה מאילן שגודלת מהאדמה, היא מחוברת לקרקע, אילן של הקדש. ובשליח שעשה שליחותו, האם השליח שמבצע שליחות בעניין שימוש בדבר מוקדש, האם השליח מועיל, נחשב מועיל אם הוא מקיים את השליחות? בכל הדוגמאות האלו אנחנו אומרים לא, אין כאן מילה. למה? כי זה נלמד מתרומה. תלמוד לומר וחטאה, נאמר חטא בתרומה ונאמר חטא במעילה. מה החטא אמור בתרומה? כדי שאדם עובר באכילת תרומה, יש כאן רשימה של שישה דברים, ועוד שלוש שורות אתם רואים באמצע שורה, אף חטא האמור במעילה, אנחנו מצפים לראות או שיהיה התופעות האלו כדי שנגיד שהוא עובר המעילה. לפני שנתקדם יותר מדי במהלך הגמרא, אנחנו עוד חייבים להסביר משורה ראשונה, לברר, להסביר שאלת הגמרא, יכול פגם ולא נהנה. אז מה זה? רש"י שורה ראשונה, יכול פגם ולא נהנה, כלומר יכול יהיה מועיל היכא דפגם ולא נהנה, כגון שקרע בגד של הקדש. המציאות הזאת, המצב הזה שהוא פוגם ולא נהנה, דומיה דוימעלו דבר לכרבים, דעיקה שינוי ולקה הנאה. אז הבסיס לשאלת הברייתא היא בזה שציטטנו הפסוק מעניין עבוד הזרה ששם הופיע מעילה. האם ניקח את זה עד הסוף? כמו אצל עבודה זרה יש עבירה של עבודה זרה במצב שמה שהוא פוגם ולא נהנה. ועכשיו פוגם, המשמעות כאן בדיון כעת זה עניין של שינוי, כי קבענו שמשמעות המילה מעילה זה שינוי. אז בעבודה זרה יש שינוי בלי הנאה. האם בדברים אחרים של קודשים, דברים מקודשים, האם במצב שהוא כן פוגם אבל לא נהנה, כמו בעבודה זרה לא נהנה, האם זה יחייב אותו במעילה? ולדוגמה, הוא קרא בגד של הקדש, פגם ולא נהנה מכך, האם זה אדם שקורע בגד של הקדש, האם הוא עובר במעילה? הדוגמה השנייה בשאלה, רש"י ממשיך, או שיהיה מועל כשנהנה ולא פגם, כי החידש כאן בסוטה. שוב פעם, הפסוקים שציטט מקודם כלל גם הדוגמה של סוטה, תנהנה ולא פגם, שרי למה אין פגימה? שהיא פגומה ועומדת. מי זאת הסוטה? הסוטה היא אשת איש שבעולה היא נבעלה כבר אצל בעלה, אז מאחר שכן היא לא בתולה, בתולה נחשבת יותר בעניינים האלו, בעניין שווי, שווי כספי, לא צריכים להיכנס כעת, רק נקבל את זה כנקודת הנחה. בעולה כבר הופחתה במובן הזה, אז בסוטה ראינו מעילה במקרה של הנאה בלי פגימה. האם גם בקודשים מי שנהנה בלי לפגום, האם גם זה נחשב מועל? ואנחנו ראינו שלא, כי זה לא דומה לתרומה. אנחנו לומדים מתרומה, תרומה מהווה עבורנו התקדים. מחובר לקרקע הסברנו כבר, האם בזה יש מעילה? אז אנחנו, וגם הזכרנו נושא של שליח שמקיים שליחותו, האם השליח עובר? אז הגמרא בשורה שלישית אמרה בכל הדוגמאות אלו שהיוו את הקושיה, תמוד לומר וחטא, לא דווקא קושיה אלא שאלה, ואז הגמרא עונה וחטא, והגמרא מסבירה. ונקרא עוד פעם, רק אולי נצטט או נקרא מה שכתבנו בשוליים בתחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים מה חטא האמור בתרומה עם פס כפול, אף חטא האמור במילה, גם זה בא להגיש את או להסביר את הפס הכפול, כפי שאתם יכולים לראות בטקסט של הגמרא. שישה דברים כתבנו בשוליים הנלמדים מתרומה בגזירה שווה חטא חטא למעילה. אנחנו לומדים התכונות, הנתונים שדווקא אם הם קיימים אז יש מעילה. זה נלמד מתרומה למעילה. בהמשך הברייתא ידון בדברים שיש במעילה ואין בתרומה, וישאל מניין יש. אנחנו נמתין לראות את זה, אבל יש מקום לשאול, הרי יש דברים במעילה שלא קיימים בתרומה. אז אם כן, אם אנחנו אמרנו שהתקדים או הבסיס לדעת מה זה מעילה לומדים בתרומה, מה עם הדברים האלו שאינם קיימים בתרומה וכן קיימים באיסור מעילה? לכן יהיה צורך לשאול מניין, ובכך יופיעו הסימונים המעוינים שאתם רואים בשליש האחרון של העמוד, עם החטא האמור בתרומה כך וכך. יש תכונות שיש בתרומה ובמילה המצב הוא שונה, אז איך נדע שבמילה בדברים האלו יש בכל זאת עבירת מילה, כי אין הנתונים האלו בתרומה? נמתין לראות את הדברים האלו, אבל אתם יכולים לראות את המפה של ההמשך כבר מעכשיו. אז אנחנו חוזרים לשורה חמישית מראש העמוד. אמרנו שהנתונים שמהווים עבירת מילה נלמדים מתרומה, והגמרא אמרה מה חטא אמור בתרומה, פוגם ונהנה, מה קורה אצל תרומה? אדם אוכל את הפרי שהפרישו כתרומה כדי לתת לכהן, הוא אוכל אותו ונהנה. זאת אומרת, בזה שהוא אוכל אותו זה פוגם, הוא מחסל את הפרי וגם נהנה מאכילה. מה עוד? ומי שפגם נהנה, זה שאוכל, זה הפגימה, הוא עצמו זה שנהנה. ובדבר שפוגם בו נהנה, היינו אותו פרי שהוא פוגם בו, ממנו, מאותו פרי הוא נהנה, ופגימתו והנעתו כאחד. ברגע שבזמן שהוא פוגם הוא גם כן נהנה, זה לא שהוא פוגם עכשיו ומחר נהנה. ובתלוש מן הקרקע לא מפרישים תרומה אלא מדבר תלוש, לא דבר המחובר. ובשליח שעשה שליחותו, בעל הבית יש לו ערימה, יש לו קרי של תבואה, של, של, של פירות, ירקות, הוא יכול למנות שליח להפריש את התרומות, ובככה בעל הבית המשלח יוצא חובתו. אז השליח שעושה שליחותו זה משקף חזרה למשלח, זה לא איזו קיום של השליח עצמו. אף חטא האמור במעילה, אותם נתונים, פוגם ונהנה, זה לאפוקי מצב שהוא פוגם ולא נהנה, כמו שתיארנו מקודם, הוא קרא בגד של הקדש, או לבש בגד שהוא נהנה ממנו ולא פגם. יש עוד דוגמאות כאן בברייתא, זה כדי שיהיה מעילה, זה כמו בתרומה צריך להיות פוגם ונהנה, ומי שפגם נהנה, ובדבר שפוגם בו נהנה, ופגימתו ונעתו כאחד, כאילו בשעה אחת, ובתלוש מן הקרקע, ובשליח שעשה שליחותו. אם בעל הבית ביקש משליח להשתמש, להוציא כספים של הקדש עבור משהו שביקש הבעל הבית, והשליח עושה את זה, הבעל הבית מועל, לא השליח. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל ברש"י ממול. אף חטא אמור במילה פוגם ונהנה, זה הזכרנו כבר מקודם, נקרא עוד פעם. אם הוא פוגם ונהנה, מעל, להפוקי פוגם ולא נהנה, כגון שקרא שיראין בדין של הקדש או לבש חלוק שנהנה ולא פגם. בשיטה מקובצת עוד זין הוא מביא, ומי שפוגם נהנה, להפוקי אחד דחד, בן אדם אחד קרא ופגם חצי שיעור, חצי פרוטה נגיד בשווי, ואידך דלבש ונהנה בחצי, ובן אדם אחר הוא לבש ונהנה בשווי חצי פרוטה, אז זה אינו קיום של מי שפוגם נהנה, הרי הוא חלוק כמו שאמרנו. ברש"י בדיבור הבא, ופגימה וענה ככת נימותי פוגם העידנה פרוטה ונהנה למחר פרוטה. שליח שעשה שליחותו, ממשיך רש"י, שעושה שליחותו של בעל הבית, זה בעל הבית מעל פרט לשליח, וזה לאפוקי מקרה אחר, לשליח שלא עשה שליחותו אלא מדעת עצמו שלא מעל בעל הבית. בעל הבית ביקש תקנה ממטבעות הקדש פריט מסוים, והשליח קנה פריט אחר, אז בעל הבית לא מועיל. אנחנו חוזרים כעת לגמרא. אין לי אלא אוכל ונהנה. רש"י מסביר, מאחר שאנחנו לומדים מתרומה, בתרומה לומדים שאדם, למשל זר, עובר בעניין תרומה על ידי אכילת. כי לא מצאנו לא אשכרן אלא באוכל דכתיב, ואיש כי יאכל קודש בשגגה. אז אם אנחנו מציבים בפניכם תרומה כבסיס להלכות מילה, אז אין לי אלא אוכל ונהנה. מניין, הגמרא ממשיכה, מניין אכילתו ואכילת חברו. הנעתו, לשון הנאה, הנעתו והנעת חברו. הנעתו ואכילת חברו. אכילתו והנעת חברו שמצטרפים זה עם זה. אפילו לזמן מרובע. מניין? שוב פעם, מה זה אכילתו ואכילת חברו? יש תוספות למטה, אכילתו ואכילת חברו, מיירי, מדובר שהאכיל את חברו שנתן לתוך פיו של חברו. ברש"י, שורה ראשונה מתחת לגמרא, אכילתו ואכילת חבר כגון שלקח שווה פרוטה מן ההקדש ואכל הוא חציה והאכיל חציה לחברו, או נהנה הוא כחצי שיעור ונתן לחברו החצי האחר ונהנה, או הנעתו ואכילת חברו כגון שסך משמן של הקדש בחצי פרוטה ונתן לחברו החצי האחר ואכלו, אכל את השמן, וכן למפריע גם ההפך. ואחר לא מיירי בשום פוגם אלא באוכל. ממשיך רש"י, ואפילו זמן הוא בא כגון שאחר זה חצי שיעור שחרין וחברו לערב באותו יום, מניין שמצטרפים והנהנה חייב. תמוד לומר תמאו מעל ריבה. אז אנחנו נחזור לגמרא אחרי ששאלנו מניין שהפעולות האלו מצטרפים לחייב זה שלקח מהקדש, למרות שהוא אכל רק שווי של חצי אבל הוא גם נתן חצי פרוטה לחברו, וגם אם מדובר בזמן מרובע, וכאן הביטוי זמן מרובע מדובר באותו יום, אבל חצי פרוטה בשחרית וחצי השני לקראת ערב. אז התשובה לכך, הכפילות שנמצא בפסוק בויקרא פרקי פסוק ת' ו', תמוד לומר תמאו מעל מכל מקום. הגמרא ממשיכה, אימה חטא האמור בתרומה, ואנחנו הקדמנו כבר פה, הגמרא אומרת שאם עד כה אנחנו לומדים מתרומה, אז אם החטא האמור בתרומה לא צירף שתי אכילות כאחד, אף חטא האמור במילה לא צירף שתי אכילות כאחד, מניין אכל היום ואכל למחר ואפילו לזמן מרובע, בניגוד לתרומה, אם אדם אוכל חצי שיעור של תרומה היום וחצי שיעור של תרומה מחר, הוא לא עובר על איסור תרומה, הם לא מצטרפים, צריכה להיות אכילה אחת. אדם אוכל כזית, אדם זר אוכל כזית תרומה בבת אחת, רק אז הוא עובר. ואנחנו אומרים פה במעילה לא כן הדבר, אלא אפילו הוא אוכל חצי שיעור היום ואוכל חצי שיעור השני לאחר זמן מרובע, הוא כן עובר. אגב, רש"י מציין שזמן מרובע שמוזכר כאן הוא שונה מזמן מרובע שמוזכר למעלה. למעלה הכוונה היה זמן מרובע באותו יום, שחרית ו אחר צהריים. כאן הזמן מרובע אומר אפילו אם זה לא מדובר ביום אחד אלא היום חצי שיעור וכעבור כמה ימים חצי שיעור השני. אז אנחנו נחזור לגמרא, מניין שהוא בכל זאת מועיל, אם זה היה כמובן בהיעלם אחד, הוא לא גילה בינתיים שהוא עשה, הוא עשה משהו בעייתי. אז על זה הגמרא עונה, תמוד לומר, תמעול מעל מכל מקום. ממשיך הגמרא, ארבע שורות מסוף העמוד, אמה חטא, האמור בתרומה, פגימתו וענתו כאחד. בזמן שאתה פוגם, אתה גם נהנה, כמו שאמרנו מקודם. מניין לאכילתו ואכילת חברו, ואפילו מכאן ועד שלוש שנים, מניין שזה מצטרף, ובתרומה לא, לא כן, תמוד לומר, תמעול מעל, מכל מקום. אם החטא האמור בתרומה, אנחנו ממשיכים לדף י"ט, עד שיצא מן הקודש לחול, ואדם שאוכל תרומה, לפני כן, זה התרומה, קודש, הוא אוכל אותו, הוא מוציא אותו לחולין. אז זה נכון לגבי תרומה. השאלה כעת, ותשימו לב כאן שאלה ארוכה, מן הקדש לקודש, ואחרי הקטע שבסוגריים אתם רואים מניין, שגם זה יהווה בעיה של מילה, מן קודש לקודש. מה זה לדוגמה? זה מה שמופיע בתוך הסוגריים, כגון לקח קיני זווים, לקח כספי הקדש, והוא קנה קורבן, קורבן עופות, קורבן שהזב בתום תקופת הזיבה מביא קורבן, וקיני זבות וקיני יולדות, ושקל שקלו, הוא נתן את המחצית השקל מכספי הקדש. עכשיו הכסף התחיל ב דבר קדוש, הקדשת כסף לשם בית המקדש, ואז אתה נתת את הכסף הזה לשם מצוות מחצית השקל, לא יצא לחולין, ובכל זאת יש כאן מעילה. מה עוד? והביא חטאתו והשמו פסחו, כיוון שוציא מעל, דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, עד שיזרוק הדם. יש הבדל בין שתי השיטות, מה זה כיוון שהוציא, שאומר רבי שמעון. רש"י מסביר בשורה רביעית מראש העמוד, וכיוון שהביא לעזרה מעל, דברי רבי שמעון, כסבר, דמה דמחייב חטאת או אשם, לעולם הוא חייב באחריותו עד שיביאנו לעזרה, וכיוון שהביאו נפטר מאחריותו. אף חינמי דמוציא מהקדש להקדש, כיוון שהביאו לעזרה ויצא ידי חובתו וידי אחריות מעל. רבי יהודה ממשיך, רש"י, רבי יהודה אומר, רבי יהודה סבר, ללם הוא חייב באחריותו עד שיזרוק אדם, אף הכנה מכיוון שנזרק אדם יצא ידי אחריות חובתו מעל, וכיוון יצא בו ידי חובתו כמו שהוציאו לחולין דמי. ומניין דמעל, רבי שמעון קידלי, רבי יהודה קידלי, תמוד לא מתאימו מעל ריבה. זה המשך הגמרא, מניין ש גם מצב כזה, מן הקודש לקודש, מניין שזה נקרא מילה, תמוד לומר תמעול מעל מכל מקום. הגמרא ממשיכה, אמר מור, זה ציטוט מי"ח עמוד א', נפש אחד היחיד ואחד הנשיא ואחד המשיח במשמע, שכולם שייכים לחטא, לעבירת מעילה. הגמרא שואלת, שיכול? מהי? מהי הווה אמינא לחשוב אחרת? פשיטה, פשיטה שכולם חייבים נפש, כתיב נפש זה כולל גם הדיוט, גם נשיא וגם משיח. הגמרא עונה, למה יש צורך לפרט? מהו דתימה? אמר רחמנה, ואשר ייתן ממנו עזר. אני רק רוצה להבהיר פה שאנחנו אומרים לפרט, הכוונה למה התורה צריכה להגיד נפש, לכלול כולם, מה הייתי חושב אחרת. רש"י כותב שיכול מי, כלומר מה הפסלקא דאיתך למעט נשיא או משוח ממילה פשיטה דכולן חייבים דנפש כתיב, ונפש משמע בין יחיד, בין נשיא ומשוח. זה שפי רש"י, השאלה למה הברייתא צריכה לפרט שכולם, כל אלו חייבים, מה הייתי חושב אחרת? אז על זה באה התשובה. מהו דתימה? אנחנו חוזרים לגמרא. מהו דתימה? אמר חמנש, ואשר ייתן ממנו עזר. ומי שלוקח שמן המשחה ומושך אדם זר, והי המשוח לאו זר הוא, דה המשיך בגבי, הוא האדם שחייבים למשוח אותו, ואז הוא לא יבוא לכלל מעילה. כמה שמלן שבכל זאת הוא שייך במעילה. כעת נפנה תשומת ליבנו שוב פעם לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה המשולש, שכבר בתחילת השיעור התייחסנו אל המשולשים האלו. המילים סוטה, עבודה זרה, תרומה הם מודגשים. לאל סוף י"ח עמוד א' מוזכר דמעילה הוקש לנושאים אלו. במה הקשים אלו באים לידי ביטוי? אנחנו גם נשתמש בקבקוב, שאנחנו מדגישים גבי אקדש נמי, זה הקשר למעילה. עכשיו הגמרא, אקשי לשון הקש, אקשי רחמנה, הכוונה מעילה הוקש בתורה לסוטה ולבוא לכוכבים ולתרומה. לסוטה, מה אנחנו לומדים מסוטה? דאף על גב דלא פגם. הרי הסברנו כבר שבסוטה מדובר באישה, אשת איש שכבר בעולה מבעלה, היא בהגדרות הלכתיות מוגדרת כפגומה, זה בניגוד לבתולה ששווה יותר באופן כספי בענייני קידושין וכולי. היא בסוטה חייבת להיות אשת איש מקודם, זאת אומרת אישה נשואה בעולה ידי בעלה, ואז אפשר להתקדם, נקרא לזה כך, ב פרוצדורה של הסוטה. אז היא כבר פגומה ועומדת, אז אנחנו לומדים דאף אגב דלא פגם, כי היא כבר פגומה, יש תופעה של סוטה, והתורה השתמשה גם במילה מעילה מעל עץ הסוטה. גבי הקדש נמי, נתנה טבעת בידה, טבעת של זהב שאישה שמה על אצבע, מעלה, זה מהווה מעילה, למרות שבפעולה הזאת אין פגימה ויש הנאה, כמו בסוטה שאין פגימה ויש את ההנאה. כי עקשה רחמנה לעבודת כוכבים דעד דעית בשינוי, זה המהות של עבודה זרה. גבי הקדש נמי עד דביקה בקרדום. אנחנו נסתכל ברש"י, עקשי רחמנה, יש לנו כוכבית ממול שתיים שלוש שורות מתחת לכאן, עקשי רחמנה, כלומר אמינא ניהיל דעקשי לשון הקש, רחמנה למעילה, לסוטה לברכבים, כי למינו לי, והכי הקשה לסותה, באיזה מובן קיים ההקש הזה, דכי, איכי, דסותה, אף אגב, דלא פגמה, מעל, דסותה פגומה ואומרת, היא דינה נוהגת אלא בבעולה, כי לכתיב מבעלדי אישך, מאמינן, מעשכת סותה, שקדמה בעילד הבעל לבועין, והיינו בעולה, ואפילו הכי, כתיב ומעלה בו מעל. זה מה שמאפיין סותה, אז אותם מאפיינים שייכים במעילה. גבי הקדש, נמי אם נתנה טבעת בידיו, אגב, דלא פגמתו, מעלה. ודבר הבא, ממשיך רש"י, הקשה רחמנה לבוא לכוכבים, דעה דעית בשינוי, שמשנה עצמו משכינה, מהקדוש ברוך הוא, לבוא לכוכבים. גבי הקדש, נמי עד דביקה בקרדום, עצי חולין, דשינה ממלאכת קודש למלאכת חול, לא מעל עד דביקה דפגמה. פגם את הקרדום בכך שהוא השתמש בו, והשימוש היה במסגרת שינוי מהקדש לבקיעת עצי חולין. חזרה לגמרא, הקשה רחמנא לתרומה, מה התרומה כי יאכל פרט למזיק? מזיק טומאה אינו מחייב את הזר באיסור טומאה. יש חיוב תשלום בתור מזיק, אבל לא בתור לא בתור עבירה של אכילת טומאה. אז כמו שבתרומה התורה מפרטת כי אוכל, וזה מלמד פרט למזיק, אבי הקדש נמי, כל דבר אכילה, אם מדבר באוכל הקדש, כי מזיק לי פטור. אנחנו נצטט מהמשנה, דבר שאין בו פגם, כיצד? ככה ראינו במשנה, נתנה קטלה, ואז היה המשך, שאתה בקוס של זהב. הם דברים שמאחר שהם עשויים מזהב, אין להם פחת, אז אין להם פגימה, אבל הנה יש. אמר לרב קנה רב זביד, רב קנה פונה לרב זביד, שואל אותו, ודאבה עליו בר יפגומי הוא, ודאבה דקלטי דנון, הקלות, הבנים של איש בשם נון, הבנים התחתנו לקלות, אז הוא שואל מה לגבי הזהב, דאבה זה הזהב של הקלות של נון, לאיך הזר, לאן הלך הזהב, כלומר כנראה נפחת. רש"י כותב, דאבה דקלתי לנון לאיך הנזר, נון אדם עשיר היה ונתן זהב הרבה ותכשיטים לקלתו, וכשנתן שקלו, לך הזמן שקלו ונמצא חסר ממשקלו, אלמה זהב נמי עשוי לפגם. אמר לי, אנחנו חוזרים לגמר, אמר לי רב זביד עונה אחד, דלמה אי לאיך דרמיין קלטך הוא. ואנחנו נסתכל ברש"י להסבר. אמר לי רב זביד, מעל לקה למשמע מינה, דדלמה עד חסר לאיכה דרמיין קלטך, לאן שהקלות שלך שמים, כלומר לפי שלא היו משמרות אותו זהב אלא משליחות אותו בכל מקום שמוצאות אותו, כדי שעושות קלטך שאינן משמרות תכשיטיהן כראוי, ושהוא כך חסר. אבל זהב המשתמר יפה אינו נחסר. אדם שלא שומר על פריטיו כולל הזהב, אין מה לצפות על שמירה מפחת. אבל אדם ששומר ומשתמש בהם כראוי בתכשיטי זהב, הזהב ישמר, הוא לא יפחת. וזה אגב בניגוד לחומרים אחרים שגם בשימוש זהיר הם כן נפחתים. הגמרא מביאה עוד הסבר. ועוד, נאי דלא איקה נהנה ופגם לאלתר. זה נכון לגבי זהב, גם אם אתה משתמש בו בצורה נכונה, הוא לא ייפגם באופן מיידי. לעולם היא לא איקה פגימה, אבל אם כעבור זמן רב גם הזהב עלול להיפגם. רש"י כותב עוד, אם תמצא לומר דמתחסר הוא, גם אם אתה תתקש לומר שזהב כן נחסר, אפילו רק כיוון שנהנה מעל, גם בלי פחת, תנהי דלא איקה נהנה וגם לאחתר, שאינו פוגם יד בשעה שנהנה ממנו, לעולם מי לת בי פגימה, דמי קמינה, האם אמרנו דלת בי פגימה לעולם? לאלתר קמינה, דלת בי פגימה, אבל לאחר זמן הולך ומתחסר. וכיוון דלאלתר לת בי פגימה, הלקח כיוון שנהנה מעל, בלי פגם. גם מעצם ההנאה יש איסור מעילה. אנחנו חוזרים לגמרא. שוב פעם ציטוט מהמשנה בי"ח עמוד א', הנהנה מן החטאת, וההמשך היה כשי חיה, כשהבהמה עדיין בחיים, לא מעל עד שיפגום. שורת הגמרא מכתי, היא בבהמה תמימה, תהיינו חטאת שעומדת להקרבה, היא אינה עומדת לפדיה, לא פודים קורבנות שיש בהם קדושת הגוף, ממילא אם אינה עומדת לפדיה אין לה ערך כספי. אז אם אין ערך כספי, שאני אומר אין ערך כספי במובן הזה שאי אפשר להמיר את הבהמה לכסף על ידי פדיון, ממילא איסור מעילה הוא מההנאה בלי פגימה. אבל במשנה כבר יש דוגמאות לכך, היינו כוס של זהב. אז למה הכפילות בעניין הדוגמאות? אם אתה מלמד שיש מעילה בהנאה בלי פגימה בכוס של זהב, זה אותו דבר בעניין חטאת תמימה שעומדת להקרבה. הגמרא עונה, הם לא אותו דבר. אמר רב פאפה, בבעלת מום עסקינן. המשנה שאומרת, אני רק רוצה לתקן טעות שאמרנו עכשיו. השאלה היא לא מבחינת כפילות, אלא אם כן אתה אומר שמדובר בבהמה תמימה, אבל למעשה אין כפילות, כי מה שהמשנה אומרת, הנהנה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום, בשונה מכוס של זהב, אז הפאפה מסביר בבעלת מום עסקינן. לכן המשנה אומרת עד שיפגום. בעלת מום, חטאת בעלת מום עומדת לפדיעה, יש לה שווי כספי כעת מאחר שהיא בעלת מום. אז אם כן, המעילה לא באה באופן מיידי משעה שאתה נהנה ממנה, אלא עד שאתה גורם פחת. ורש"י כותב שלוש שורות מסוף העמוד, אמר הפאבא מתניתין בחטאת בעלת מום עסקינא דקיימה לפתיעה, היא עומדת לפתיעה, וכיוון דפגמה שכחישה ופחית מדמרה, ודבר שיש בו פגם הוא לוקח לא מעל עד שיפגום בשווה פרוטה. וסייפה דקטני כשהיא מתה, כיוון שנהנה בשווה פרוטה מעל רק מעצם הנאה בלי אזכור של הפגימה, מהירי בין בתמימה בין בבעלת מום. אם מדובר בקורבן חטאת שמתה, לא משנה אם הייתה תמימה או בעלת מום, כיוון דמתה לאו בת פדיון היא, דאין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים. הלכך לא תני בא, לא שייך ללמד בחטאת שמתה עד שיפגום, כי אין לה ערך כספי. אז לכן אומרים שהמילה זה מאחר שנהנה ממנו שווה פרוטה. עד כאן שיעורנו להיום.